נקרא בתורה בשם
חגות התורה.
בתורה? טוב מאוד. בשום מקום לא מוזכר בתורה שחג השבועות הוא חג מתן תורה. בכלל
לא מוזכר שהוא חג.
רגל.
יש שלושה שמות לחג השבועות בתורה. האחד זה יום הביכורים, השני זה שבועותיכם, מה שבועות? חג השבועות. וחג, והשם השלישי זה עצרת. אבל לא מוזכר מעולם שזה יום מתן תורה. בכלל, גם לא מוזכר בתורה באיזה תאריך ניתנה התורה.
יש חישובים של ראשית.
מקום באיזה תאריך?
מתי ניתנה תורה?
זה לא חמישי יום אחרי יציאת מצרים?
מי אמר לך? ומה זה כתוב בתורה? אתה רוצה להביא לך חומש, אבל זה לא כתוב בשום מקום. מה?
אבו בזיין, לפי החישובים
למיניהם. אז לא אומר כן? האמת היא שיש אינדיקציה כללית בפרשת יתרו, ביום, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. היה כתוב, ומשה עלה אל האלוהים. ואז יש איזה דו-שיח בין משה לבין
האלוהים.
רק שלושת ימים, כי ביום השלישי. אז סך הכל עושים חישובים, פחות או יותר, יוצא.
רבה.
או.
אבל
אנחנו לא כתבים ג'
יוצא, לא?
יש גישה כמו שאומר צ'י ג' לא, יש גישה שאומרת, רב סיבה, זה דת חכמים, דת רבי יוסי מזיין
מסיבה. ספירת
העומר, אלא
שום יד
וחישוב.
קשר,
שום קשר. בין ספירת העומר.
מה ספרים?
מה?
מה ספרים?
כי אתה בטוח שצריך לספור.
לא, הטעם של הספירה.
הטעם של הספירה והבטן נמחה חדשה לשם.
הרגע, זה לא, למתן תורה, לשבוע זה הספירה, לא
מלבנתי. רגע. אנחנו סופרים 50 יום, כדי לדעת מתי זה חג השבוע.
שבוע, זה לא משהו מתן תורה.
נכון, אין שום ראייה מהתורה, שום ראייה מפורשת, שביום הזה התורה ושיש קשר בין החג הזה ובין מתן תורה. שום קשר. עכשיו, זה גם מעניין, גם חג השבועות לא ברור באיזה תאריך. חג השבועות, לא מתן תורה. באיזה תאריך חג השבועות?
שבועות, שבעה שבועות, לא הרבה...
רק בסיוון, לא?
זה יכול להיות. או...
בסיוון
49 או 50 או בסיוון או זה בסיוון תלוי אם ניסן ויער היו מלאים, חסירים או אחד מלא ואחד חסר, נכון?
בשנה מעוברת זה...
לא, בימינו זה תמיד יוצא אותו דבר, תמיד ניסן בן 30 ויער בן 29. זה
כמו
בימינו שהלוח הוא קבוע, שאנחנו לא מקדשים על פי הראייה אלא על פי החשבון. אז הוחלט לתת 30 יום לניסן, 29 יום לאייר.
זה מי ששירב אותי?
נכון. יכולים להכניס פור, תרחיב כך. אז לפי זה יוצא תמיד שבוע, במה מסיבה. אבל בתקופה שניקה מי שניהם היו בני 30, או שניהם בני 29, יש שבוע יצא לפעמים בבית בסיבה, לפעמים בבית, לפעמים בזה. 50 יום. מה אכפת לך איזה יום החודש הזה? אנחנו רואים פה שתי תופעות
מהן. טוב, אז בוא נגיד ככה, לגבי השאלה מתי, אם אתה יושב חג השבוע, זה 50 יום מפסח.
נכון, אבל אין לך תאריך בחודש. נוסף על כך, זה יהיה 50 יום, אבל זה מעניין שאת היום ה-50 אתה לא סופר. כתוב תספירו 50 יום, אתה סופר רק 49. נכון? הייתה פעם מישהו סופר ספירת העומר בליל שבועות? לא, נכון? זאת אומרת שאנחנו סופרים 49 וקוראים לזה 50. כאילו היום ה-50 הוא לא במניין, לא במניין של המספר.
יש לזה משמעות.
ודאי שיש לזה משמעות, אם יש למה אני מדבר על זה.
לא, דיברנו על זה שיש משמעות לתאריך, שזה כאילו מעבר ל...
כן, מעבר למספר, זה ברור. אז כנראה שיש כבר איזה קשר בין שתי התופעות. גם מתן תורה וגם חג השבועות, אין להם מעמד קבוע וברור בזמן, אלא לפי חישוב. אחרי 49 יום, יום ה-50. אתה רוצה לדעת מתי ניתנה תורה, תעשי חשבון על פי הפסוקים. הם כאילו באים לומר לך, כאן אי אפשר לתת זמן מוגדר למתן תורה או לחג השבועות. כאן אתה נפגש עם ממד שמעבר לספירה. אם אתה סופר, זה לא טוב. אז זה כנראה בכל זאת מראה לנו שיש קשר בין החג הזה שנקרא יום הביכורים לבין מתן תורה. מלמד מעניין, במסכת ביקורים, בסוף מסכת ביקורים במשנה האחרונה, אתה זוכר מה שכתוב במשנה האחרונה של מסכת ביקורים? יש שם דיון שלם, במה אפשר למכור ביקורים, כן? מוכרים, אדם, הכהנים הרי מקיימים את הביקורים. הכהנים מקיימים אותם. אבל אתה יודע מה, באו מיליון אנשים לרגל, יש לך ארגזי ענבים בבית של ביקורים, אתה לא יודע מה לעשות.
שמן, לא.
שמן ענבים?
לא.
אפשר להחליט, כן? השאלה במה אפשר להחליט. אז אחד הדברים המוזכרים במשנה שאפשר להחליט ביקורים בספר תורה. השאלה היא למה, מה החידוש בדבר הזה? כי כיוון שאסור למכור ספר תורה, אז היית חושב שאין הנאה ממשית מהספר תורה, כיוון שזה דבר שתקוע איתו, אתה לא יכול למכור אותו. אז שמה זה, אתה מוריד מן הערך של הביקורים, כי הביקורים היא דבר שאתה יכול ליהנות ממנו, בספר תורה אי אפשר ליהנות ממנו. אז שמה יהיה אסור, לכן בא המשנה ואומרת, אפשר להחליף ביקורים בספר תורה. עוד את הקשר הזה הוא מאוד ראשי. במיוחד שאנחנו יודעים שיום הביקורים הוא היום שבו ניתן את הספר. אז כנראה שאם התורה קבעה שכדי לקבל, שהיום שמתן תורה הוא יום הביקורים, זה סימן שכדי לקבל את התורה, אתה צריך להיות שייך לסוג הזה של אנשים שמסוגלים לתת ביקורים. וכאן אנחנו נדרשים בשאלה, מהו הטעם של מצוות הביקורים? בכלל, מהו הטעם של כל מצווה? הרי טעמי המצוות לא נכתבו בתורה. יש מצווה אחת שהתורה נותנת את הטעם שלה. והיא? אחת
מכבדת.
זה שכר. שבת? למען תזכור זה מצווה. מצווה לזכור.
קפתה?
לא, זה לא, כל מקום שכתוב למען זה לא אומר שזה טעם. זה מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון. כן, רבי שמעון,
גידן
לא, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות ישבתי בני ישראל, זה גם זה הלכה שלא מביאים מביאים מסוימה.
עד שבוע באמת יש שכתוב בגלל שזה
חג
להסיף, כי אז תוספת
תקועה. לא, סביחה את תבואה לך נסיף, זה זמן, כדי להגיד לך מתי.
בסדר. אז על כל דבר אתה יכול להגיד...
נכון, חוץ ממקום אחד שהתורה אומרת במפורש של הטעם של המצווה, זה גידע נשה, מה שהזכרת. שבגידע נשה התורה מספרת לנו שיעקב נאבק עם המלאך, ועל זה אומרת התורה, על כן לא יאכלו בני ישראל מגיד אנשי אשר אצל הירח. כי נגע בכף ירח יעקב ביעקב מיני.
גם בברית
מילה, לא?
לא.
לא חשוב שאחרי
זה בני ישראל
מלאים
את
פניהם, זאת אומרת,
נכתב בדיוק אחרי
ה... לא. המצווה היחידה שהתורה כתוב מפורש לא טעם, זה הסיפור הזה של גיד אנשי. אז זה מעניין. אז הפסוק הזה, לא יאכלו בני ישראל מגיד אנשי, היה צריך להיות כתוב בספר ויקרא, בנלכות הכתובות. כל חלב וכל דם לא תאכלו, וגיד אנשי לא תאכלו. אבל הוצא מן ההקשר ההלכתי, והוחזר אל הסיפור, כדי ללמדנו, שהטעם של כל המצוות שבתורה, הוא מן החלק הסיפורי שבתורה. אחת השאלות שיש, למה התורה מספר כל כך הרבה סיפורים? אז אחת התשובות שניתנות להיאמר, כל הסיפורים האלה הם טעמי המצוות. עכשיו אתה פשוט צריך להסתכל על כל מצווה ומצווה, למצוא את הסיפור המקביל בתורה, ואז תדע מה הטעם של המצווה. אני אתן לכם דוגמה. כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת אהובה ואחת צנועה, והיה בן הבכור לשנואה, לא יוכל לבקר את בן האהובה לפני בן השנואה הבכור, כי את הבכור בן השנואה יכיר לתת לו פי שניים, בכל אשר ימצא לו, כי הוא ראשית עונו לו משפטה ומכורה. מה? זה בא מהסיפור של החבליה, שראובן היה בן של השנואה, ויוסף הבן של האהובה, ויעקב ביקר את בן האהובה לפני בן השנואה, וזה גרם לכל הבלגן שזה גרם. אז טוב, למדנו לכך, התורה אומרת, מכאן ואילך אל תעשו יותר דברים כאלה. נו, כל המצוות הן ככה. מצוות חליצה, למה?
מצווה של קורבנות, כל הקורבנות, כל המצוות שקשורות לקורבנות.
נו.
איזה סיפור יש לך?
איזה סיפור יש לי? כנראה שהקורבן בא למלא איזשהו חיסרון שהיה מקודם. אז זה אנחנו רואים את זה, הקורבן הראשון.
כל הסיפורים לפני זה שהיה חיסרון.
נכון. שמה קורה בלי קורבן? מה קורה בלי קורבן, ואז אתה מבין מה צורך בקורבן. נכון?
מה תגיד
חטא העגל שאני אשתה? לא, הסיפור הוא פשוט, כן, ויעלו לעולה תחת בינו.
אז
אתה ראית
הקורבנות שם, אם זה נכון.
נכון, אבל יש לזה גם סיפור. טוב, התורה גם מספרת לך לפי מוקדם ומאוחר, מתי הציווי נאמר. מתי זה נאמר? כלומר, כל הסיפורים האלה קדמו, אחר כך בא עם ישראל מתוך כל הסיפורים האלה ומתקן את כל מה שחסר בסיפורים הקודמים.
מצווה להאמין שיש הקדוש ברוך הוא סתם? לא, אני אומר כי זה לא, אני לא מסתדר לי. יש מצוות שאנחנו לא רוצים להן שום סיפור שייך בהן.
תראה, אני לא יכול להגיד לך עכשיו על כל מצוות.
לא, אבל זאת אומרת, אם זה היה ככה, אז אני חושב ש...
מה?
אתה מנסה לשייך את זה למקרה, אבל זאת אומרת, אתה כאילו עכשיו מכריח, לא יודע, לי זה נותן להרגיש כאילו שהמצוות זה באו בתור קפריזה של מישהו, אתה יודע.
גם כאילו שזה היה איזה הקשר היסטורי מקרי שגרם
לזה. כן, פתאום יעקב רב עם מלאך, אל תוכלו להגיד אנשי.
אז זה גם ללמד אותנו משהו, שכל הדברים האלה ההיסטוריים הם מקריים, זה בדיוק העניין. שההיאבקות של יעקב עם המלאך היא לא מקרית, היא חלק מסדר העולם.
אז יש לי עוד שאלה עוד.
כמו שנאמר, אם יהיו חטאיכם כשנים, מה זה כשנים? חז"ל אומרים, כשנים האלה שסדורות מתחילת ימות ובשם. כן, גם החטאים הם לפי סדר מסוים, יש להם היגיון.
השאלה יותר עמוקה זה האם כל הסיפורים האלה הם חסים את כל הטעמים האפשריים שבכלל אפשר
זה מה שנקרא, יש מידה בתורה מ-13 מילות שנקרא בניין אב מכתוב אחד כן, יש הלכה שכתובה במקרה אחד ואתה לומד מזה לכל התורה כולה כן, יש פה גם בניין אב שמידה שהאגדה נדרשת בה באותו אופן
השאלה שלי, האם מתוך כל הסיפורים האלה לא יכול להיות מצב של סיפור אחד שאין לו השלכה למצווה, כלומר, האם יש מצווה שאין לה טעם או שאין מצווה שהיה יכול להיות לה טעם? תמיד השאלה מזה?
אוקיי, אני מביא את השאלה, אבל התשובה היא לא. כן, יש התאמה. כתוב שבגללותך לעמך ישראל בהר סיני לתת לעמך תורה ומצוות. תורה, חלק הסיפורי. מצוות, חלק הלכתי. זה כנשמה לגוף. אז זה בא להסביר לנו שכל הדברים האלה לא מצרים. למשל, אפשר אפילו לקחת דבר פשוט, מצוות החליצה, היא תלך אותי הבצר שכזה. מצוות החליצה זה כדי לבטל את הייבום. מה זה חשוב לבטל את הייבום? מה זה טוב שיש אפשרות לבטל את הייבום? כי קרה פעם אחת שלא יכלו לבטל את הייבום, אז קרה כל הסיפור עם יהודה ותמר. אז התורה חידשה, הנה את הייבום, אפשר לבטל.
אנחנו עשינו היום
רע, ביטלנו את החליצה. מי בדל את החליצה?
את הייבום.
מי בדל את הייבום?
אין
לי ייבום. מי אמר לך? אשכנזים לא מייבים, והספרדים מייבים. עד היום הזה.
אשכנזים שהם לא
מייבים מוצאים חליצה? כן. יש מחלוקת בגמרא בין אבא שאול לבין חכמים. האם מצוות ייבום חליצה גדולה יותר, או מצוות חליצה גדולה יותר. זה שתי מצוות שבתורה. אז אבא שאול אומר מצוות חליצה קודמת, כאן אומרים מצוות ייבום קודמת, הספרדים פסקו חכמים, אשכנזים כי אבא שאול.
חליצה היא ביטול של הייבום, אז מראש כאילו הייבום יותר חזק.
לא, כי זה ייבום יותר חזק לפני מתן תורה, אולי אחרי מתן תורה החליצה היא תופסת מקום יותר טוב.
אז מה זה, אז בתקנה
פרוונטית שלא הייתה חשבי נשים, בגלל זה ביטלו את זה. מה? מה, רבי נקרא? לא, זה לא קשור לזה, אדם שאינו אישה. למה שלא יתחתן עם יבים טוב? לא בגלל זה ביטלו. גם לא ביטלו בגלל זה, זה מעולם לא ביטלו את הייבום, זה עוד יותר רבי נוגר שם, אשכנזים פעסקו כאבא שאול, והספרדים כחכמים. ועד המאה ה-20 הספרדים יבנו.
אבל עצם תהליך החליצה הוא דבר לא יפה באותו
מיוחד. שמה, הגריקה הזאת?
לא, אני לא אומרת שזה... אני לא מתרגשת מזה.
את זה שלכם עושה,
זה בסדר. אבל זה אומר שכביכול עדיף שלא. אני לא יודע, תמיד היה נראה לי שעדיף שלא, תמיד עדיף
להיפה. בסדר, זה כבר סלמוד את הסוגיה הזאת הגמרא. זה מסכת יבמות, פרק החולץ, יש דיון שלם. הראשונים מתלבטים, מעוקרים ערים וטוחנים אותם זה בזה וכו'. טוב, אגב, גם מצוות הביקורים, שזה הנושא שאנחנו עסוקים בו, צריך לראות מהו הסיפור המקראי שהוא היסוד של הביקורים. מתי לראשונה הגיעו ביקורים?
לראשונה?
כן.
רגל.
נכון, קין ורגל. ומה הבעיה של קין? שבגללה הקדוש ברוך הוא לא שעה אל מנחתו, ואילו אלה כהבל ואל מנחתו שעה.
הוא לא
הביא
את הראשית.
מה?
הוא
הביא את הסחורה. בדיוק. הוא, הבל מביא את הראשית, וקין מביא את השארית. עכשיו, מה שקורה, אתה מתכתב, כשקין כשקין נולד, מה קרה לאדם? הוא היה הצלחה של האדם וחווה. לראשונה קניתי איש את השם. הקדוש ברוך הוא עושה אדם, ועכשיו האדם עושה אדם אחר. זאת אומרת, קין הוא המשיח של, של אדם וחווה. הוא ההצלחה של האנושות בגדול. אם כן, אין מקום ליותר ממנו. פתאום נולד לו אח.
אני אומר שהבל הוא מבני האלוהים.
אני קיים לא יודע את זה. עכשיו, הבל נולד, פתאום קין מפסיק להיות העיקר, כי יש לו תפל. התפל הזה הוא מיותר. זאת אומרת, בשביל הבכור, הוא ראשית כל בן, אחר כך הופך להיות אח. כלומר, המובן מאליו שהוא עיקר והשני תפל לו. ואילו אצל הבל זה בדיוק הפוך, הוא נולד לכתחילה אח. לכן, בחייו, מובן לו מאליו שהוא שני ואחיו ראשון. ולכן, גם ביחס שלו אל האלוהות, ככה הוא נבנה. הוא נותן לאחר, במקרה הזה, קדוש ברוך הוא, את הראשית. והוא רואה את עצמו כשני. וזה התנאי לקבלת תורה. מי שמכיר את עצמו כשני, הוא יכול לקבל תורה. יותר מזה, הוא הבכור האמיתי. כן, זה כלל גדול בכל הסיפורים של הבכורות בתורה, ללמדנו שהבכור האמיתי זה מי שהוא יודע שהוא שני. לכן גם בעברית, האותיות של המילה בכור, כן, זה שתיים, כך, זה שתיים, כך, זה 20, רש זה 200, כן, זה האות השנייה ביחידות, בעשרות, כנראה. הבכור זה מי שיודע שהוא במקום שני. ואפשר לומר שזאת הסיבה שבגללה בטלה הבכורה, קדושת הבכורה במשך הדורות. התורה מספרת לנו את הניסיון של העברת הקדושה דרך השלשלת של הבכורות, ואיך שזה נכשל. כל פעם הבכור מנסה להרוג את אחיו, לבטל את אחוותו ולחזור להיות בן. ולכן באיזשהו שלב עברה הבכורה, הקדושה מן הבכורות לכהן. הכהן הראשון זה היה
הלווים, לא?
הכהן הראשון, אהרון, שהיה כהן שוויתר על מעמדו ורעך ושמח בליבו. כשהוא יודע שמשה נבחר להוציא את ישראל, הוא שמח בדבר. אם כן, הוא לראשונה, הוא אביא קדושה חדשה, קדושת הכהונה, שכל עניינה לא להיות ראשון, אלא לשרת את האחר.
אז למה יעקב היה לחוץ להיות בכור?
למה מי?
יעקב היה לחוץ להיות
בכור. זה עוד לא נקבע. כן, זה ברור, הנה, הבכור.
הוא יצא שני,
לא? הוא יצא שני. והוא יודע את התפקיד שלו.
אז למה שיהיה בכור? למה לא לתמוך לך את הבכורה? אם זה כל כך טוב להיות משני.
לא, הוא עושה את זה בגלל שהוא רואה את המצב. הוא רואה ש... שעשיו בא מן השדה והוא עייף.
אומר, הוא לא מתנהג כמו שצריך, אתה צריך
שיתקן
אותו.
אם נשאיר בידו את הבכורה, מה יהיה?
מה פרוש מה יהיה?
מה יהיה? העולם נתון תחת שלטונו של עשיו, וזה רע לעולם. זה מתוך דאגה כללית שהוא עושה את זה. אז זה בעצם הסיבה שחג הביכורים זה גם יום מתן תורה. בכלל, כל המימד החקלאי פה הוא חשוב מאוד. עוברים מקציר שעורים לקציר חיטים. בפסח, ספירת העומר, זה עומר של שעורים. שעורים, מאכל בהמה. גם מנחת סוטה, סוטה מביאה מנחה של שעורים, לא של חיטים. מדוע? כי היא עשתה מעשה בהמה, ורח תביא קורבנה מאכל בהמה. ובשבועות, מביאים דווקא הקציר חיטים, מנחה חדשה, דווקא מן הלחם. ולפי ההלכה, זה ככה כתוב בפרשת אמור, חייב להיות שהלחם שמגישים על המזבח יהיה דווקא חמץ. כלומר, הרי אנחנו רגילים לחשוב הרי חמץ זה היצר הרע וכו', אז למה עשינו, אז, ועשינו לו הרבה צרות בפסח, ביצר הרע הזה. אז אם כל כך הצלחנו להתגבר עליו, מדוע 50 יום אחרי זה אנחנו מקריבים חמץ על המזבח?
להראות
שאנחנו מתקשנים לגבר על יצר. לא, להראות שהצלחנו לתקן אותו. אפשר לומר ככה, החמץ עצמו זה לא יצר הרע, זה יצר החיים. בראשית הופעתו מופיע כיצר הרע. לכן הוא צריך תיקון, רידוד. ראשית כל לא לתת לו להופיע. ומתוך כך הוא הולך ומתעלה ונעשה חמץ הראוי להיות קרב על המזבח. עד כדי כך שאנחנו בזה כביכול עוברים על מה שכתוב, כי כל שיעור וכל דבש לא תקטירו מין בשל השם. לא באמת מסדרים עם זה, את הלחם רק מגישים על המזבח, לא מקטירים אותו. אבל פה רוצים להעלות את כל הקניינים של האדם. זה בעצם אחד התנאים לקבלת התורה. אי אפשר לקבל תורה אם אתה לא אדם שלם, אתה לא מלא חמץ. זאת אומרת ש-49 ימים שיש מיציאת מצרים עד קבלת התורה הם 49 ימים שבהם נבנית כל קומתו האנושית של האדם. קומות הרגש, קומות השכל, קומות הגוף, קומות הדמיון. כל השיעור קומה של האישיות האנושית צריך להיבנות עד חג השבועות. ודווקא בחג השבועות הוא יכול להתבטל כדי לקבל תורה. אבל אם אדם בטל לפני האלוקות בגלל שאין לו כלום, אז זה ברור שזאת לא חוכמה, לא על האדם הזה התורה דיברה. אולי אני רוצה להבהיר את הדוגמה, בעקדת יצחק. ויהי אחר הדברים האלה, ואלוהים נשא את אברהם, ויאמר אליו אברהם, ויאמר הנני. מה זה ויאמר אליו אברהם? ויאמר הנני. זה בשבילה. הקדמה הספרותית. מה זה עושה לבן אדם כשבורא העולם קורא לו בשמו?
יש לו סיבה טובה.
השאלה הייתה שם אייקה. לא קרא לו בשמו. כאן הוא קורא לו, אומר לו אברהם.
זה הרגשה שהכירו בה.
אבל
כשהוא קורא...
של
התעלות
אולי.
מה זה? אז חלטת
יחס
ישיר,
אני
שקורא
לך.
אבל למה הוא קורא לו דווקא בשמו? ומה זה שהוא קורא לו בשמו? מה זה בעצם את השם? מה זה שמו של השם?
השם של האדם שיצא,
אז השם זה המהות שלו, זה מי שהוא. אז כשהבורא קורא לאברהם בשמו, הוא עושה את אברהם למאוד אברהם. אברהם מאוד מודע לאישיות שלו באותה שם. כן? הוא קורא לו אברהם כדי שאברהם יהיה אברהם באמת. ואברהם נענה לזה בחיוב, הוא אומר, הנני, כולי. כל כולי מאוד חי, מאוד קיים באותה שם. למה? כי הרי בזמן העתיק, להקריב בנים על המזבח, זה לא היה חוכמה. אתם יודעים שכולם עשו את זה. היו לוקחים קצת סמים, עושים איזה ריקוד אקסטטי, שותים יין ו... מתוך כל השיכרון המיסטי הזה היו מגיעים עד איזה שיא של הקרבת הבן על המזבח. זה מתוך אובדן הזהות האנושית. המיוחד בעקדה שזה בדיוק כפול, דווקא מתוך שלימות הכוחות האנושיים הוא מוכן לעקדה. ואז הוא אומר לו, כך נא את בנך, את יחידך אשר אהבת את יצחק. הרב קוק מסביר שם גם כן אותו דבר, את בנך כדי לחבבו בתור בנך, יחידך כדי לחבבו בתור יחיד, אשר אהבת ואת יצחק. כל אלה מדרגות של קישור אהבה אורגנית, אחדות, הרב קוק. של הרב סולובייצ'יק. כן, בדיוק אפילו. בסדר, אתם יודעים. כמו בשמי... מה, את האזור של הרב סולובייצ'יק? כן, זה נורא, מה יהיה, ההתלבטות, אוי ו... כן, יש רק בעיה. מפירוש של סירה סולובייצ'יק. אבל מישהו דווקא מאוד מתאים להרבה מדרשים. יש בעיה אחת שכתוב, וירא את המקום מרחוק. חז"ל שאלו איך הוא ראה מרחוק, איך הוא ידע שזה מקום? נו,
היה שם ענן תלוי.
ענן, כן. מה זה רואה ענן קשור על ההר? זה מחזה נבואה, נכון? ואין הנבואה שהוא ראה אלא מתוך שמחה. נכון? אז אם גדולה יעצו. בסדר? מתי של רוח קודש זה מתי של רוממות. זה בעיה. אז זה באמת הקושי. אבל זה נכון שמבחינת שאר המדרשים הרב סולובייצ'יק מסדר יפה. אבל הרב קוק מסביר בדיוק אפילו. אברהם שמח, כולו מלא אנושיות וכולו מוכן למעשה. מתוך בהירות שכלית, מתוך... אגב גם הרמב״ם אומר. שהמיוחד של העקדה, כל הסיוע של עקדת יצחק זה כדי להראות את אמיתות הנבואה, את הוודאות של הנבואה. שאין שום אדם שהיה מוכן להקריב את בנו על המזבח מתוך התנאים שבהם אברהם עשה את זה, של הליכה שלושה ימים של מחשבות והכנות וכו'. זה הכל. זה כבר מכאן, ודאות הנבואה. אבל לענייננו, אשר אהבת את יצחק, כל זה כדי שאברהם יהיה אדם שלם. והדבר הזה מתבטא לפני הרצון העליון. לכן כשמשל אנחנו מוצאים בספרי החסידות מושג כזה ביטול היש. בין שצריך בעבודת השם להיות מוכן לבטל את הישות. צריך להבין את זה נכון. צריך לבטל את היש. צריך שיהיה איזה יש. והיש הזה נבנה במשך 49 יום עד מתן תורה.
לא נתת את המספר הזה.
49? יש שבע מידות שמהם האדם בנוי, חסד, גבורה, תפארת, ניצח עוד יסוד מלכות, והוא צריך לפתח את כל זה במשך שבע שבועות.
מה פירוש עומר?
מה?
עומר, עומר.
עומר זה חבילה.
אז מאיפה זה גם פה?
חבילה ציורים. עומר ציורים ש... הסופרים לעומר מהיום שעשו את החבילה הזאת, את העומר הזה של הסיורים. עומרים, עומרים. אז זה... זה דווקא זה מהלך מעניין. המהלך הזה של ביטול היש שקורה במעמד הר סיני הוא דומה במידה מסוימת למה שאנחנו מוצאים בתורה מזרחית ידועה משמע בודהיזם. בודהיזם גם כן יש דבר כזה, ביטול היש שיא של העבודה, מתכונן הרבה הרבה זמן, גמרת את כל ההכנות, מוות זמני כזה, יער. גם כן, להבדיל והבדלות, עם ישראל מגיע לפני הר סיני, שומעים, מתכוננים אחרי כל השבועות שהתכוננו, עוד שלושת ימים של טהרות, גמורה וכו', יהיו נכונים לשלושת ימים, ואחר כך אנוכי השם אלוהיך. חז"ל אמרו, כשהקדוש ברוך הוא אמר אנוכי, מה קרה? פרחה נשמתם, כן, כולם מתו, ואז התורה באה והתלוננה לפני הקדוש ברוך הוא, אמרה לי, אם אתה נותן אותי לחיים או למתים, אמר לה לחיים, אז בבקשה תחיה אותה, הקדוש ברוך הוא הוריד פל של תחייה וכולם קמו לתחייה. אז אם כן, חברות, דמיון. ההבדל הוא, ההבדל פה מהותי, הבדל תהומי, שהמטרה של ההתעלות הזאת, של המוות הזמני הזה בבודהיזם, זה לצאת מן העולם. ואילו כל מטרתה של התורה כולה, אחרי השבה אל השורש, זה לבנות את העולם הזה. מתוך ההתעלות הזאת נשמעות מצוות וציוויים וחינוך, ובחרת בחיים. כן, בכתוב בתורה, המוות, החיים והמוות נתתי לפניך, ובחרת בחיים. מה, וכי יעלה בדעתך שיבחר במוות? כן, היה עולה בדעתי שתבחר במוות. כי אדם שיודע בדיוק מה זה שורש הנשמה, ויש הזדמנות להשיב את הנשמה על מקורה, ודאי שיבחר במוות. לכן התורה הדגישה לנו, אתה רוצה לבחור במוות, אבל תבחר בחיים. זה קשה יותר. אבל יש פה מה לעשות. ומתוך הנוכחית הזה, נבנים חיים חדשים. זה ויהי כשומעכם את הכל מתוך החושך, מתוך הריקות, נבנה עולם חדש. זה מסביר מה שכתוב במעמד הר סיני, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת הר השם. וירא העם, ויראו העם, וינועו, ויעמדו מרחוק. נו, מה כל כך מפחיד שם, רואים את פרצות הרגש, אה? זה בעיה.
רואים את הקולות.
מה?
רואים את הקולות.
רואים את הקולות, אז מה מפחיד לראות את הקולות?
אני יודע מה בא עכשיו.
מי יודע מה בא? זה כל הזמן הפתעות, כן? זה לא, עכשיו, האמת היא ככה. כשאתם רואים את העולם שלנו מחופנו, אנחנו גדלים, הנה, פה יש מחנות. נמצאות. זה אני מכיר, זה מוצק. יש גם מסודות אוויר, כל. מלבד זה יש קולות בעולם. קולות, השגות, כל הם דברים מופשטים. ואין לי הרבה תפיסה בזה. מה שברור זה העולם המוצק. מה שקורה במעמד הר סיני הוא בדיוק התהפכות של המצב הזה. כן? שהקולות הופכים להיות דבר הנראה, הדבר הממשי. המציאות העליונה, שעד עכשיו נחשבה למציאות לא חזקה, היא הופכת להיות המציאות החזקה. וההר, שהוא היה הדבר המוצק, הופך להיות אשם. היו רואים את הקולות בלפידים, ודהר אשם, נעשה אשם. זאת אומרת, העולם מתהפך. העליון נעשה תחתון, ותחתון נעשה עליון. נו, זה המצב של המוות. לכן, ויראו העם, וינועו, ויעמדו מרחוק. כדי שלא למות. כן? כי זה בדיוק המצב שבו נמצאים בזמן המוות. אבל זה כשאמרים שהקדוש ברוך הוא
מדבר עליהם, אז אומרים, ואז צריכים
לברוח
מזה,
ואז
מאבדים את הנשמה
במתי.
לא, אני אומר, בסדר, זה היה לה בסדר, ברגע שהקדוש ברוך הוא מדבר, אתם אומרים, אז בכל זאת זזנו מרחוק ובכל זאת אנחנו שומעים את הקדוש ברוך הוא מדבר,
לא, לא.
זה שאנחנו מתים כבר.
לא, לא, אז, אז באמת לעשות משה במקומם.
כן,
בסדר,
אני אומר, אני לא
סתם. נכון, נכון, נכון. אז היום הזה ראינו כי ידבר האלוהים את האדם בחי. זה הפלא.
גם אם לא
רוצים
לבחור
במוות,
אין לנו את המצווה.
כן, אבל שורש ישראל זה שורש טוב. זה כבר, זה פה, לכן שאמר, מי ייתן והיה לבבם זה כל הימים להירא אותי. כן, כלומר, היטיבו כל אשר דיברו. הקדוש ברוך הוא מבסוט, כן, יש התאמה פתאום בין התוכניות שלו לבין מה ש... מה שבני ישראל עושים. אבל מי כזה יצא, אתה יודע? יש מצבים כאלה. אני יודע מי שמצד האמת, מה שקרה במעמד הר סיני, היה מצב שבו אף אחד לא בחר להיות במדרגה שבה הוא היה. הרי במתן תורה היה מצב שבו כולם מתו. אני יודע שבו כולם מתו, זה לא מחייב אותם. הוא דאג שהם חוזרים לתחייה, הם עושים את האמת. כן, כלומר, אין פה שום קשר, שום הרמוניה, שום התאמה בין העם שקיבל את התורה לבין העם שהיה במרגלות הר סיני. העם שקיבל את התורה היה עם עילאי, זה הנשמה של עם ישראל. אבל העם שחי בפועל במרגלות הר סיני היה עם שפל. ולכן תמיד שואלים, מה קרה להם שאחרי עמד הר סיני כולם חזרו לזה? הם לא חזרו לשום דבר, הם נשארו כמו שהם היו, פשוט. אז זה חשוב להבין את זה, שמה שקורה בעמד הר סיני זה המציאות הכללית שנכפית עלינו. וכאן אנחנו מגיעים באמת לסוגיה הבסיסית של הקפה עליהם הר כלילית. כדי לראו קפה על עם ישראל הר כלילית. והתייצבו בתחתית ההר, נכפה עליהם. מה פתאום זה נכפה עליהם? זה יפה ככה לכתוב.
מה,
אתה איך שאף
אחד
לא מקבל את התורה? אז מה יפה?
מה?
זה העולם הגיטור. נכון?
זה
נברא בשביל זה. מה?
זה
נברא בשביל זה. זאת אומרת, הכפייה היא פה כפייה קוסמית. כן? זה כבר לא ייתכן שהדבר הזה תלוי מבחירתו של אדם. אבל תראו לעצמכם שכולם היו בוחרים באמת. זה הרע?
ש?
כולם היו בוחרים. הקדוש ברוך הוא לא היה כופה על פגיגית.
אז לא, אז אומרים, נגיד, הנה, אם אנחנו בחרנו
עד עכשיו,
אנחנו לא רוצים. אז רוצים
עכשיו, אנחנו לא רוצים.
לא,
ונגיד שהם היו
בוחרים.
אני אומר, אם אומרים, טוב, אז אנחנו מצב רוח טוב, אז כבר, עכשיו אנחנו לא רוצים. אבל
רגע, זה לא בא מבחירה שלך, זה לא היה מתוך כפייה. זה עכשיו מתוך כפייה, כולם מקיימים? אין לך ברירה,
אבל לפחות את זה, זה מתוך כפייה, אתה לא יכול להתחבות מאחורי הרצון הזה. להפך, מה עוברת? מגילת הסדר, מאז כבר פורים, אבל עד פורים, דווקא להפך, הכפייה היא רעה. היא דווקא לא משרתת את האינטרסים של הקדוש ברוך הוא מבחינה זאת. אם האינטרס שלו זה שהם יקיימו, אז דווקא זה לא טוב. מה זה בין שיקבלו ובין שיקיימו?
מה, לקבל זה לא מוכרח לקיים.
לא, קיבלתי, לא מוכרח. כן, זאת אומרת שמה שחשוב בקבלה, הכוונה, אם הדבר הזה הוא בחירה, זה סימן שאין לי קשר עצמותי אל הדבר הזה. זאת אומרת, אם אני חופשי לבחור לקבל את זה או לא לקבל את זה, אז סימן שהדבר לא קשור בי באופן אמיתי. כי אני יכול לבחור שלא.
אם ככה,
בכפייה
זה עוד יותר
גרוע. לא, הכפייה מגלה שאי אפשר בלעדי זה. זה כמו אדם רעב, אדם שאינו אוכל, שמכריחים אותו לאכול. למה מכריחים אותו? הרי אדם ישלוח רפש. כן, אבל אם לא תכריח אותו הוא ימות. אתה מכריח אותו בגלל הקשר החיוני שיש לו עם הדבר.
אבל כן עצמותי, לא?
הכפייה דווקא מגלה שזה עצמותי. כמו זה בין מצווה ועושה ומי שלא מצווה ועושה. אם אני מקיים מצווה שאני מחויב בה, יש לי יותר שכר, אני מקיים מצווה שאני מחויב בה. כי אם אני מחויב בה, אין אני מחויב בה, זה סימן שבאמת זה לא כל כך חשוב לי. זה לא כל כך קשור בי. מה שאני כן, אם זה מצווה שאני מחויב בה, זה סימן שבלעדי זה אני לא חי. לכן הכפייה היא דווקא מגלה את הקשר העצמותי שיש בין התורה לישראל. זה... זה הסיבה של קריאתה כגיגית. אז לכאורה פה נשאלת השאלה, מה זה נעשה ונשמע? זה שכר יש לנו, זה שם כבר נעשה ונשמע.
דיברת,
דיברנו על זה. ויכולו לא להגיד כלום. כן, בשביל מה אמרו בכלל? מה שם?
כשם
אמרו
משהו, בשביל זה יש
בזה
שכר.
זה היית רואה. יכולו להגיד, לא להגיד כלום. כן, אבל זה בכלל, זה לא כל כך מרכזי הסיפור הזה של נעשה ונשמע. אני בכלל, מה הפשט של הפסוק, נעשה ונשמע? תחילת הפסוק זה, כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. כלומר, כל מה ששמענו כבר, אנחנו נעשה כדי לשמוע אותו פעם. לא יודע, זה הפסוק. כל אשר דיבר השם ושמענו, נעשה ונשמע. עוד פעם. לא, נשמע עוד פעם, הכוונה שנבין את זה יותר. כן, נעמיק בזה. אבל היסוד זה דווקא השמיעה הראשונה. לכן כל ההלכות הן מפי השמוע. דווקא, זה מפי השמוע ולא מפי הראייה. אף על פי שכתוב בספר שמות כל הזמן וכל העם רואים את הקולות ואתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. ספר דברים בא ומזהיר אותנו, ונשמרתם לו בתנשותיכם, כי לא ראיתם כל תמונה ביום דיבר השם בראש. לא היה דיבור, כלומר לא היה שום תמונה, רק דיבור. וזה אפשר לומר, זה סוג חדש של, של קליטה של, של הדיבור האלוהי. יש דרך קליטה שהיא חזותית, דרך העיניים. זה אפשר לומר, זה מהלך המחשב, זה צורת החשיבה היוונית, שהיא חשיבה של ראייה, ראיית השכל, אבל זה ראייה בסופו של דבר. לעומת זה בישראל, הקליטה היא דרך השמיעה הפנימית. השמיעה הפנימית היא מתאימה יותר לחוש הנבואי. מה זאת אומרת לשמוע? לשמוע זה דורש ענווה מצד השומע. אם אני רואה דבר, דיברנו על זה. כשאני רואה משהו, יש פה גאווה. כי התחושה הפסיכולוגית שמתלווה אל הראייה זה שאני תופס את הכל בבת אחת. הדבר כולו נתון לי. נתון לי. מה שאני מתקשר, אני למשל שומע זה מוזיקה. אני מוכרח להיות ענב. כי אני מוכרח, כי אני יכול לשמוע תו אחד. ורק אחרי זה תו השני, תו השלישי. ומי ששולט פה זה המקור המוזיקה, המשמיע. ורק אחרי שאני מוכן לשמוע את כל התווים אחד אחרי השני, אני יכול לקשר את זה למין תמונה רעיונית שמצטיירת לי כסימפוניה והרמוניה וכדומה. לכן בשמיעה יש ענווה, זה סוג של חוכמה שחוברת יותר עמוק. לכן כשאנחנו אומרים את המשפט הממצה את כל התורה כולה, שמע ישראל השם אלוהינו השם אחד, אנחנו אומרים שמע ואנחנו סותמים את העיניים כדי שההשגה הייתי דרך שמיעה ולא דרך ראייה. אז שמה אתה אומר, אבל מה זה שבהלכה כתוב שלא תהיה שמיעה טובה מראייה? זה ברור, ראייה אמיתית, זה ברור שזה גדול יותר משמיעה, אבל אין ראייה אמיתית בעולם הזה. לעתיד לבוא, נראה עין בעין ושוב השם ציון. אבל בינתיים אנחנו במהלך שבו אנחנו שומעים. מתוך השמיעה הזאת אנחנו נקדם כלפי ראייה. מה שאם כן היוונים שחושבים שכבר בעולם הזה גם אחד הלימודים הגדולים שיש פה בעצרת. בעצרת הדיברות הכל בדרך שמיעה. אבל מה התוכן של עשרת הדיברות? עכשיו זה עד לזמן. מה כתוב עשרת הדיברות?
החלטי לשם זה אמור. השני
זה בן אדם החלב. עכשיו זה לא כל כך ברור. בגלל שאנחנו מכירים ביחסים שהאדם מקיים, אנחנו מכירים שלוש מערכות לפחות של יחסים של האדם. בין אדם לחברו, בין אדם למקום, ומה עוד?
בין אדם לעצמו.
כן, מוכרח להיות, גם שהדיבור האלוהי ניתן תשובה לכל שלושת הדברים האלה.
הדברים האלה
שבבת ישראל שאני שם,
עכשיו
סיגר
יכול
להיות באדם
עצמו.
אז אתה מחלק את
עשרת
הדיברות אחרת.
שלוש, שלוש, שלוש ואחד,
נכון? נכון. דיברנו על זה?
דיברנו על עשרת המכות.
יש לך חלק. הדיבר הראשון, איפה היה המסמאות
של...
הדיבר הראשון,
הכותרת.
תלוי חוס. אנוכי. מה?
תלוי חוס.
אני לא. אנוכי, השם אלוהיך, אשר הוצאתיך, מארץ מצרים, לא כתוב. הוצאתיך, מארץ מצרים, מלאכים, בן אדם, לחברו. השם אלוהיך,
בן אדם,
למקום. אנוכי, בן אדם לעצמו. למה? מפני שבאדם לעצמו זה מגלה את האני הפנימי שלך. מתברר שהאנוכי שלך מקורו באני העליון. זאת אומרת, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. אז מי שיקרא לעצמו אני זה גילוי של השם. לא, זה באמת סוגיה וחוויה. אבל אנחנו מוצאים שלוש הדורות הראשונות מאדם, בן אדם לא יהיה לך, לא יהיה לך עם החיים החלה, לא תיסה, וכשמה שמלו לך לשעה, ואחרי זה זכור את יום השבת. אז אם עולה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, אז כל זה, זה בן אדם, למקום, נכון? עכשיו, בן אדם למקום, כולל בתוכו שלוש פנימות. בן אדם למקום, לעצמו, ולחבר, למען ינוח שורך, פרחה, פרחה. לא תיסה? כן, מה הבעיה בלא תיסה את שם השם אלוהיך לשווא?
זה גלגול בדיבור.
עכשיו, יש אחר כך.
למה זכור יום השבת זה לחברו?
למה אני אמור? שורך, עבדך כמוך. אחר כך שם שלוש דיברות, שם בן אדם לעצמו. זכור את יום השבת, אחר כך מה יש? תקבל את אביך ואת אמך. אחר כך לא תרצח, לא תנאף. אלא זה בן אדם למקום, שבן אדם לעצמו.
תקבל את אביך ואת אמך, למה? כי מהם אתה למד מי זה השם.
לא תרצח, זה בן אדם לחברו, שהוא בן אדם לעצמו. נכון?
ולמה אני תרצח זה בן אדם לעצמו, לא תרצח? למה אתה לא תרצח? כי זה חלק אלוהים. כן?
ולא תנאף, זה גם כן בן אדם לעצמו, שהוא בן אדם לעצמו.
ולמה?
למה? כי זה אישות. זה בן אדם לעצמו. אחר כך, יש לך שלוש דיברות שהם בן אדם, כמובן, נשאר לחברו, לא תגנות, לא תענה.
זה לא צריך לבן אדם לחברו, סופו?
לא, תחמוד. מה זה יתן בן אדם לחברו? מה צריך לבן אדם לחברו?
השני,
לא? לא תגנוב, זה בן אדם למקום. עכשיו, זה בן אדם לחברו. לא, סליחה, זה בן אדם למקום. לא תגנוב, זה בן אדם למקום. למה? כי הגנב, ידוע לכם, משלם פי שניים, נכון? אתם יודעים למה משלם פי שניים? מה אתם בן גנב וגדלן?
גנב זה בסתר.
גנב זה בסתר, גזלן זה בגלילי. הגנב משלם פי שניים, הגזלן משלם רק מה שגנב. כי הגנב, גנב קיים בדעת המקום. כשהוא אומר, אתם ילכו לרעות. הגזלן אומר, לא אכפת לי גם מלמד הלכו, גם מבני אדם. אז מצלו, אין פה כאילו לשם. אבל לא תגנוב, זה בן אדם למקום. לא תענה, זה בן אדם לחברו, לא תענה בריחה את שקר. ולא תחמוד, זה בן אדם לעצמו.
זה בן אדם
לעצמו. כן, יש לכם פה שלוש מערכות של שלוש דיברות, מדברת כללית, ואחר כך התורה מסכמת את זה בשלוש משפטים. אתם ראיתם כי... כן, מיד אחרי זה כתוב בכל העם רואים את הקולות, את הלפידים, דר השם, וירו העם בימים ואמרו נכון, ואולי, השם אומר למשה, איך תגידו בני ישראל, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם, ואז מיד באים שלוש מצוות. לא תעשו איתי, איתי, אלוהי כסף, אלוהי זהב לא תעשו לכם. אחר כך כתוב, מזבח אבנים תעשה, מזבח אדמה תעשה לי, ואם מזבח וכולי. ואם מזבח האבנים תעשה לי, לא תניף עליהם ברזל, כי חרבך הנפת עליה ותחלליה. כן, כי חרבך הנפת וכולי. ואחר כך כתוב, ולא תעלה במעלות, במעלות על מזבחים, אשר לא תגלה ערוותך עליו. כלומר, כאן באות שלוש מצוות, מיד אחרי עשרת הדיברות, שהם איסור עבודה זרה, איסור שפיכות דמים ואיסור גילוי עריות, שהם שלושת העבירות החמורות של התורה, שבכוונות, אחת בן אדם למקום, אחת בן אדם לחברו, אחת בן אדם לעצמו. כאן יש לנו כבר סוד, למה זה דווקא משה שנבחר לתת את התורה. אתם יודעים, זו שאלת השאלה, למה הוא חושב כן נכון לדעת אותו של משפט?
כי זה דווקא אחד שבא מבחוץ לעם?
כי הוא מסוגל גם לבן אדם אחד כזה, גם לבן אדם אחד כזה, אז לא גם לבן אדם. הוא חכם שטוב בעיקר. אתה צודק מה שטוב משהו במחוץ לעם. אבל בזמנו של משה היו עוד שלושה מועמדים שהיו מחוץ לעם, שהיו מועמדים לתת אותו. מלבד משה היו עוד שלושה בן אדם.
אותו
דור של משה.
כן, יתרו.
יתרו.
איוב נדמה לי.
גם אם הוא לא
יודע איוב. איוב זה בלעם.
ואף אחד מהם לא נבחר בסוף.
איוב היה באותו לא?
איוב לא. איוב נבחר על ידי משהו. נצרכים כדי להגיד מי זה משה אבינו. משה הוא שלושת האנשים האלה בלעם. בלעם, החוכמה שלו נעשה, בלעם המקום. הוא בלעם המקום. הוא כל הזמן עושה, ואיך לדעת מה הקדוש ברוך הוא חושב באותו רגע. זה חז"ל.
זה שלא אומר, אני יודע את זה כשהוא כועס.
כן, הרגע והיום שבו הקדוש ברוך הוא כועס, והוא משתמש בזה כדי לקלל את ישראל. זה הפטנט של בלעם, בן אדם למקום, הוא איש דת, איש כמורה. לעומת זה, יתרו, בן אדם לחברו, הוא מבין בארגון חברתי, סנהדרין, וזה, צריך מערכת משפטית, צריך 50, שרי אלפים, שרי מאות, שרי עשרות וכו'. כן, הוא מבין בארגון חברתי, בן אדם לחברו, זה הספץ שלו.
הוא באמת עזר.
נכון. ואיוב, לא מתעסק,
הם עצמו.
ומשה גילה במשך חייו שהוא... לא. כי הוא עוסק בשאלות אקזיסטנציאליות של הסבל שלי. כשאתה רואה את החברים של איוב, אתה רואה כולם באים ואומרים לו, אתה חטאת ולכן... וכל אחד מנסה להסביר את הסבל של איוב. אחד נותן הסבר כזה, הסבר כזה, ופלפולים כאלה, ופלפולים שם. איוב כל הזמן משיב את כולם אחורה, אומר, אבל דבר אחד אתם לא יכולים להסביר, למה אני סובל? כן, הסבל הוא למעלה מכל הסבר. כי מי שסובל, אפילו סבלנות לשמוע את ההסבר אין לו. אז כל ההסבר שלכם אינו מאבד את משמעותו. זה יותר מזה, אין מרצי, אנחנו כן יודעים מה הסיבה. שמע, מעניין מאוד. לא נכון. כתוב, יש שם כמה דעות. יש דעתו של אליפז, סופר, בלדד, אליהו, כולם מתווכחים עם איוב. ו... המפעל זה אומר שיוב חטא, שבגלל זה יש לו איסור, נכון? הרמב״ם אומר דעת התורה כדעת אליפז, שאם אדם יש לו איסורים זה פני החטאים שלו. מה נעשה שבסוף הספר הקדוש ברוך הוא מדבר אל אליפז ואומר לא דיברתם אליי נכונה כעבדי איוב? יש מחלוקת בין הרמב״ם לבין הקדוש ברוך הוא, נכון? על החכמים? כמובן, אלא מה? הרמב״ם בעצמו מביא את הפסוק הזה ואומר זה הבנה מה שאמרו חכמים מכאן שאין מרצין לאדם בשעת כעסו. כל הבעיה של אליפז זה שהוא מתחיל לתת הסברים לאיוב בשעה שהוא סובל. בשעה שהוא סובל תן לו לסבול. יש ממד אחר של התגלות השם באותו רגע דרך הסבל, בחוויה האקזיסטנציאלית הקיומית, וזה מה שמעסיק את איוב. לכן איוב אומר להם אתם חכמים מאוד אבל אתם לא יכולים לדבר אליי. אין זה בעצם החוכמה המיוחדת לאיוב. זה הסיבה שמראה במסכת בבא בתרא אומרת שמשה כתב שלושה ספרים. אתם יודעים איזה שלושה ספרים משה כתב?
כן, ספר איוב.
כן.
ספר במדבר.
עוד דברים,
סבא.
דברים?
אחד בין חמישה עוד יותר.
זה הסבר אותו.
אבל במיוחד הוא כתב ספר.
מה? אז הגמרא אומרת משהו מוזר מאוד. משה כתב...
לא במדבר?
כתב שלושה ספרים. כתב. איוב, הוא כתב, משה כתב ספרו ואיוב ופרשת בלעם, זה שלושה חיבורים של משה רבנו. זה הסתבכנו מאוד. יש עוד אחד לומר ספרו של משה זה התורה. מעולם לא מצאנו בכל חז"ל ש... התורה נקראת ספרו של משה. גם פרשת בלעם זה בעיה, זה חלק מהתורה. אז מה קרה? זה פרשת בלק. אז יש פה כמה הסברים. השלר מסביר, הרי מה שקורה בפרשת בלעם, יש מי שאומר אפילו שהספר אחר שהיה לי איתנו שקורא לו פרשת בלעם, זה שהיה זה עדיין חכם ידוע עליו. אבל ההסבר שאומר השלר זה דבר כזה. בזמן שבלעם התנבא, הרי בלעם מהלבי, איך משה יודע מה בלעם אומר?
מה בלעם אומר?
הרי כתוב בתורה מה בלעם אמר. משה ידע את בלעם מזמן שבלעם... אז אפשרות אחת, אז אפשרות אומר, דע לך, בלעם אומר ככה. אפשרות שנייה, שמשה מתנבא את אותן הנבואות שבלעם מלבי באותה שעה. זאת אומרת, משה הוא גם בלעם בעצמו.
מה פירוש משה הוא גם בלעם?
הוא מסוגל להיות בלעם. כל הכישרונות הנבואים שיש לי בלעם יש גם למשה. ולכן משה יודע את זה לא מפני שאמרו לו מבחוץ, הוא עצמו ניבא את זה. גם הוא ניבא מה טוב הוא עליך יעקב משמדינה ישראל. לכן בזה משה מגלה שהוא מסוגל להיות בלעם.
מובן? אני מסוגל להיות בלעם. איך אומרים שבלעם היה?
שאלה טובה. עכשיו, אין לנו מה לדבר. איוב, משה כתב איוב, מה זה אומר? שהוא מתעסק בשאלות שאיוב מתעסק בהן. נכון? אז יוצא שמשה הוא גם והאישיות שלו מאחד את איוב. נו, אז מה נשאר לכם ספרו?
ספרו של מי אולי?
ספרו של
מי? ספרו זה התורה. זה התורה כי זה בן אדם למקום. בן אדם, בן אדם מחברו צריך להיות, תשעה בן אדם מחברו.
משהו שבו מתברר שמשה הוא כמו יצחקו. איפה זה מתברר? בפרשת בהלכה. פרשת בהלכה, משה אומר לצבו, ששלחים מצורע בו איתנו, נכון אנחנו צריכים אותך. והיית לנו לעיניים. מה אומר יצרו? לא רוצה. מה עושה משה? בסדר. והיא בנצוע אהרון, ויאמר משה, כמו השם, יפוץ אויביך, וכנוכו יאמר, תשובה השם. זה הספר של משה. זה הספר שבו משה מגלה שהוא מסוגל לעשות מה שהוא ביקש מישראל לעשות.
כלומר, פרשת בהלכה.
לא, שני אותם פסוקים של ויהי בנצוע אהרון, שהגמרא אומרת שזה ספר בפני עצמו, זה ספרו של משה.
שני פסוקים, מה זה ספר?
שני פסוקים, כן, והגמרא אומרת שבגלל זה יש שבעה ספרי תורה. בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, על שני הפסוקים האלה, שני הפסוקים האלה, סוף במדבר ודברים, סך הכל שבעה, שנאמר, חוכמות בנתה ביתה, חזרה עמודיה שבעה. הנה, שבעה ספרי תורה, לא חמישה חומשים כמו שחשבנו, יש פה שבעה ספרים.
אבל למה בכל זאת חמישה?
טוב, זה מחלוקת בין רבי לרבן גמליאל שם את הגמרא. אבל מה שרואים, שיש שם, התוכן של הספר זה התעוררות של משה להנהיג את אהרון, בעצם, אהרון הברית שהולך לפני המחנה, במקום משה, במקום יתרו, הרי זה התפקיד שהוא ביקש מיתרו, והיית לנו לעניים, כי לא ידעת הלכתנו במדבר וכולי, חנותים במדבר. ולכן משה גילה שהוא מסוגל גם לזה. זה ספרו של משה. כן, פה רואים שלושת הישויות האלה, יתרו, יואב וגילה, מאוחדים בישויות אחת. ולכן, הדיבור שניתן למשה הוא דיבור הכולל של שלושת אלה. אגב, תבינו טוב, כשישראל יוצא ממצרים, וישמע יתרו את כל אשר עשה אלוהים למשה וישראל עמו, כי הוציא השם את בני ישראל מארץ מצרים. אז הוא בא. ופתאום הוא בא. הוא שמע, החתן שלי, שהיה תלמיד שלי, בנבואה. אני לימדתי אותו את הכל. עשה עבודה לא רעה. כן? ויש רוחו שלח אותו להוציא את ישראל ממצרים. הביא אותם מהר סיני. טוב, עכשיו זה התפקיד שלי. אני אתן להם את התורה. כי יתרו, הוא זה שלימד יידישקייט למשה. כל התוכן הרוחני שבא ללמוד בהר סיני, בהר האלוהים, זה יתרו שמלמד את זה. אם משה בא ללמד, כל וחומר שיתרו ילמד. ולכן הוא נותן פרשה בתורה, ואתה תחזה אנשי חיל וכו'. יתרו, שמלמה יקרא יתרו, שיתר פרשה בתורה. אז הוא חושב שזה העבודה שלו. לכן, מעמד הר סיני בא לברר מה העליונות של משה לפני יתרו. אז אם אתה שאר אומר, טוב, בסדר, אז יש אחד שעושה את העבודה יותר טוב ממנו. הולך לארץ. וזה מה שאמר, וישמע יתרו את כל אשר עשה אלוהים למשה ולישראל עמו, מסביר השלה, את כל אשר עשה אלוהים, את כל אשר עשה את משה לאלוהים ואת ישראל לעמו. הבנתם את הפסוק? וישמע יתרו, אנחנו מדברים על זה. וישמע יתרו את כל אשר עשה אלוהים למשה, ולישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל מארץ מצרים. אז אני אגיד ככה, כל אשר עשה הקדוש ברוך הוא את משה, הוא עשה את משה אלוהים, ראי נתתיך אלוהים לפרעה, ואהרון אחיך יהיה נביאך.
כל מה שעשה לאלוהים משה.
לא, את כל אשר עשה אלוהים למשה, זאת אומרת, את כל אשר עשה, מי? הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא עשה אלוהים. מי זה האלוהים שהקדוש ברוך הוא עשה? זה משה. את כל אשר עשה אלוהים למשה, ולישראל, מה הוא עשה לישראל? עמו, עשה את ישראל לעמו. איך? כי הוציא השם, מה? עמו
של הקדוש ברוך
הוא. וזה מה שנאמר, ראה נתתיך אלוהים לפרעה ואהרון אחיך יהיה נביאך. אז כש... זה בעצם, וזה, ולכן יתרו חושב שכל הנהגה של עם ישראל היא בדרך הבחינה נקראת אלוהים. אלוהים גם יתרו מכיר. אבל כשהוא פוגש את משה ומדבר איתו, הוא אומר, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים. ואז הוא מבטא.
אז יתור שלו עצמו? הוא מבטא בעצמו?
וילך לו אל ארצו כתוב. כן? ולכן נתגלה אחר כך שוירד השם על הר סיני. אלוהים כבר יתרו הכיר, אבל השם הוא לא הכיר. כי השם זה מי שמאחד את כל הגילויים. גם בן אדם למקום, גם בן אדם לחברו, גם בן אדם לעצמו. וזה רק משה.
מה זה אלוהים?
מה
זה
קיבוצה? זה
דרך הטבע. איך זה מתקשר כל מה שעכשיו דיברת עם חג השבועות?
אין שום קשר בין עשרת הדיברות ומתן תורה לחג השבוע.
מה עשינו?
אז דיברנו על מתן תורה. אולי יש לזה, אולי נצליח למצוא קשר בין זה לבין חג השבועות. טוב. זהו, עכשיו מי שמעוניין יש...